שבוע שעבר עסקנו בשני מקורות, תודה רבה. התחלנו בספר המידות והשלמנו באורות התשובה, ובעצם עסקנו בנושא שקראנו לו התנועה האינסופית שיש בתוכנו, בנפש, שבאה, כמו שספר המידות מסביר לה, באה בגלל שהנפש שלנו מגיעה מהעליונים, ממילא יש בה איזו תכונה אינסופית כזאת. איך מתמודדים עם התכונה האינסופית הזאת? במה היא טובה, מתי היא טובה, מתי היא לא טובה? וניסחנו בזה שני כללים, שני כיוונים, איך אנחנו ממקמים נכון את תכונת האינסוף שבתוכן. אז מה הם היו שני הכללים? בואו נזכיר בקצרה. קודם כל, כלל ראשון, לאן התכונה הזאת שייכת ולאן היא לא שייכת? זוכרות? תכונת האינסוף, לאיזה תחום היא שייכת ולאיזה תחום היא לא שייכת. שייכת לתחום הרוחני ולא שייכת לתחום של, קראנו, התחלה לקרוא לתחום הגשמי, אבל בצורת המדויקת קראנו לתחום של הכלים. כן? כל דבר שהוא בתחום של הכלים, אמרנו שצריך להיות מדויק. נכון? הכלים זה לפי האם אני צריך להיות מורה או מנהל, האם אני צריך להיות עשיר או עני, האם אני צריך להיות לגור במקום כזו, זה מאוד מאוד תלוי לפי המדויקות של הכלי שקיבלתי, לפי הכישרון שלי, לפי שמתאים לי, לפי הרגש שלי, לפי השכל שלי, לפי הכישרונות שלי. המון המון תיחומים יש לנו, וכל אחד הכלי שלו הוא תחום, והתיחום הזה הוא חשוב מאוד להכיר את עצמי בצורה מדויקת, ומה מתאים לי, ומה נכון, ומה אמיתי לי כדי להוציא את עצמי לפועל בצורה השלמה ביותר. אבל בתוך הכלי המסוים, המדויק שלי, אני נקרא לייצר תכונה רוחנית אינסופית. שם האינסופיות באה לידי ביטוי, בפנימיות, נכון? הפנימיות היא אינסופית. הכלי, אני לא אמור להיות לי אינסוף כסף, ולא אינסוף חברים, ולא אינסוף הצלחות והתקדמויות קרייריסטיות. לא, האינסוף שם הוא לא במקומו. שם השאלות צריכות להיות מאוד מדויקות. מה התחום שלי, מה השליחות שלי, מה הכישרון, מה הדרך שבה אני יוציא לפועל, מה לא מתאים לי, מה לא שייך אליי. שם העולם הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק בעולם הכלים. ואיפה תכונת האינסוף שייכת? היא שייכת לעולם שמנו היא באה, לעולם הרוחני. לתכונת ההתקדמות הרוחנית, האינסופית, שצריכה להיות בתוכנו, שצריכה ללוות אותנו, צמיחה אינסופית, יכולה להיות רק בתוך עולם מתוחם. מה שנקרא שמח בחלקו. נכון? שמח בחלקו זה להיות אינסופי בתוך החלק. ואם אני לא אהיה בתוך החלק, אני לא אהיה בשום מקום. אני רוצה להיות גם וגם וגם וגם, בסוף לא יהיה לי שום דבר. ואני רוצה להיות את כל הכישרונות ואת כל ההצלחות, אז אני בסוף נשאר בלי כלום. כי לא מתאים לי, וזה לא אני. ולכן אני גם לא, גם בעזרת השם, כשמגיעים לסוגיית החתונה, אני לא אוכל להתחתן עם כולם, ויש משהו אחד ספציפי שמתאים לי, והוא מתוחם גם כן, כמו שגם אני מתוחמת. אבל התיחום הזה הוא טוב, כי זה יהיה תיחום שבתוכו תוכל להיות אינסופיות של טוב, אינסופיות של אהבה, אינסופיות של נתינה, אינסופיות של מידות, אינסופיות. האינסופיות היא בעולם הרוחני, בגדילה הרוחנית, ולא בעולם הכלים. שדווקא שם צריכה להיות הכרת עצמנו בצורה הנכונה והמדויקת והמתוחמת. וזה כלל ראשון, בסדר? האינסופיות שייכת אל הפנים ולא אל החוץ, אל הרוחניות ואל הגשמיות. וזה לא שיש עניין למעט בגשמיות, יש עניין לדייק בגשמיות. זה כלל ראשון. כלל שני שעליו דיברנו, הוא שגם בעולם הרוחני האינסופיות יכולה להיות דבר מתסכל. אם אני מחפש כל הזמן איזו שלמות רוחנית, וכאילו מבחינתי אני צריך להיות באינסוף, הכוונה שלם, הכי, הכי מושלם, הכי עליון, הכי טהור, הכי, הכי מושלם חיה רוחנית, והכי, בכל המידות, בכל התביעות הרוחניות, וזה מאיים עליי שזה לא ככה, וזה לא טוב, אני מרגיש אני לא, אז העולם הרוחני מתסכל אותי, מעציב אותי, אני לא קורא נכון את התביעה הרוחנית. ואז קראנו את אורות התשובה, נכון? את הפסקה החשובה הזאת באורות התשובה, שאני מנסה לקרוא אותה עוד ולחזור הפעם גם על המשפטים פה ועל ההערה של הרב אלי, שעיקר עניינו של האדם זה להיות משתלם מבחינה רוחנית ולא להיות מושלם מבחינה רוחנית. להיות משתלם, להיות מתקדם כל החיים, להיות כל הזמן בתנועה, להיות אורג אל הצדק והמוסר. וגם אם הוא נופל, אומר הרב קוק, אין זה פוגם את שלמותו. כי שלמותנו היא לא באיזו שלמות אוטופית, דמיונית, שאין בה נפילות, אלא בשלמות של מסע של התקדמות, של הנבאה, של התקדמות, של הליכה, של הריגה וחפץ קבוע אל השלמות. מה שהגדיר פה הרב קוק באורות התשובה. בסדר? עד כאן? ככה קצת סיכמנו. בסדר? זוכרות? אוקיי. אז אני רוצה לראות ככה גם השלמה מאוד מאוד נפלאה בדף השני של שבוע שעבר עדיין, מכתב של הרב חרל"פ. הרב חרל"פ היה מתלמידיו הקרובים של הרב קוק, ממש קשר שאי אפשר בכלל לתאר אותו. היה רב ירושלמי ככה מאוד מאוד נטוע, כן, בשערי חסד, בשיטת הגר"א, מאוד מאוד ירושלמי ככה, מלא יראת שמיים ומלא, כן, כל העוצמות הפנימיות, עבודת השם שהייתה בלתי רגילה עוד לפני שהוא פגש את הרב. היה נערץ בין קדושי ירושלים בתור אחד מעובדי השם הגדולים ביותר. כשהוא הכיר את הרב קוק הוא נפתח לכל עולמו הרוחני, וזה קשה לתאר את הקשר שהיה ביניהם. היה נוהג, עוד שהרב היה ביפו, הוא היה רב בשערי חסד בירושלים, היה פעם בכמה חודשים יורד ליפו, להתענג עם הרב קוק על עולמות רוחניים, שהוא מתאר את זה שם כאילו כמו איזה שיקור כזה, שפתאום הוא מגלה עולמות כל כך עליונים, ושוב, הוא היה ענק בתורה, אבל הוא נפתח לעולמות הפנימיים של הרב קוק. הוא היה כך הולך, מתאים את עצמו ביפו, ואז חוזר ללימודו, וככה כל פעם כמה וכמה תקופה היה יורד ליפו, עד שכבר הרב עבר לירושלים, והקשר הלך והתגבר ביניהם. קשר אהבה עצום של רב ותלמיד. והמכתב הזה הוא לא בין הרב חרל"פ, יש ספר מכתבים בין הרב חרל"פ לרב קוק, שהוא מאוד מאוד מיוחד, אבל יש ספר אחר, הספר הזה נקרא ישלח ממרום, הוא ספר מכתבים בין הרב חרל"פ לתלמידו. תלמידו, שקראו לו הרב משה לייב שחור, שהיה גם עילוי גדול, היה תלמיד של הרב חרל"פ, נפטר בגיל צעיר, וככה לכן לא זכינו שהיה ככה, הרב חרל"פ חזה לו להיות אחד מהרבנים הגדולים, אבל צערי נפטר בגיל צעיר. אבל גם פה, זו הזדמנות נדירה לראות מה זה קשר של רב ותלמיד בצורה מדהימה. כאילו, רק ביטויי אהבה, אם אני לוקחים מהספר הזה, מביא לראות איך תורה בונה אהבה. כן, יחס של רב ותלמיד, יחס של חברות, יחס של קרבה, כאלה געגועים, כאלה, הכל מתוך קרבת הקודש, איך היא מייצרת חברות, איך היא מייצרת את רגש החברות בצורתו הנעלה. ושם הרבה הרבה הדרכות. זה ספר קטן, לא יודע אם יש בספרייה פה, כדאי לראות אותו, ממש. ממש ספר מוסר לגדולים, כאילו ספר כזה של הדרכות רוחניות מיוחדות, לאנשים שבשבילהם גאולה זה שם החיים, כאילו, וחיים את עם ישראל, וכל מיני מחפשים איך להתקדם. הוא ככה מייעץ לו, גם בתקופת החתונה, יש שם שלב שהוא מתחתן, הוא ככה נותן לו כל מיני עצות כאלה, והוא מרומם אותו, לא עצות קטנות, אלא עצות איך לחיות בגדול את החיים. אז זה הספר הזה, שנקרא ישלח ממרום.
זה לא קצת מיותר שיש קשר
לא, אז חברות, היא לא, זה לא, אולי המילה חברות פה היא לא נכונה. קשר של אהבה, אהבה ממש, אהבה אדירה, שלא מתביישים להגיד אותה, ולא מתביישים להביע אותה במכתבים. קודם כל הרבה שהיינו כותבים מכתבים היום, מי זוכר בכלל, כן, באיזה צד מדביקים את הבול, זה כאילו היום כזה, הכל כזה, כל כך, אז היה תכתוב למישהו בוואטסאפ, כמה, כן, עיר מול, יקרא דבריך הנעימים, מצפה באהבתך, ונו, זה לא כותבים בוואטסאפ, נכון? זה כאילו, בכלל מי שהיום כותב שהוא יאהב את השני, אז ישבזו אותו, לא יודע איך זה. אז זה קצת לספוג פה, מה זה אהבה? אהבה עמוקה בין רב לתלמיד, אבל זה אומר, זה רחב יותר, אפשר להבין איך התורה אמורה לבנות בכלל קשרי חברות ורעות. והנושא פה הוא קשור לעניין שלנו, כן? לכבד את עמדת הנפש. בסדר? את האינסופיות שבנפש. טוב, בואו נראה. הוד לבבי ויקרת מחמדי. החתן הנעלה והמרומם, תמרות זה היה בשלב ככה תקופת החתונה שלו, מורנו הרב משה לייב שחור. או, כן, מורנו הרב, למרות שהוא התלמיד שלו בעצם, כן. אחרי דרישת שלמה כראוי וכיאות לידידים נאמנים, רעים אהובים כמונו. אז כן, כן, את רואה שהוא כן, הוא כן מתייחס פה אליו כרעה, כידיד, למרות שבאמת הוא היה הרב שלו, מין רב חבר כזה. העיר מול פניי יקרא דבריך הנעימים. אני מתייחס כנראה למכתב האחרון שהוא כתב לו, וככה אני, זה עומד מול העיניים שלי כל הזמן. כנראה שהוא שאל אותו שם השאלות, והוא ככה עכשיו עונה לו. בדבר צמאון הנפש, זה הסוגיה שם. איך, איך, איך בונים, איך מתייחסים נכון, איך הם בונים את, את המקום הזה של צמאון הנפש. צריך רק להגדיר שיצא מכלל רעבון ושיגיע לכלל סביעות. סביעות משון סוב. בואו ננסה להבין. בעולם הנפשי לא טוב להיות כל הזמן בהרגשת רעבון. צריך להיות בהרגשת סוב. יצא מכלל רעבון ויגיע לכלל סביעות. בואו ננסה לראות מה הוא מתכוון. אמנם, אני צריך לסייג את זה, אין הסביעות הוא בזמן שכבר עלו אל התכלית כדמיון השטחי. אלא שהסביעות היא סביע בצמאונים, בתשוקות, בהתגעגעות. תראו את ההגדרות פה הן מאוד מיוחדות, באמת, של אנשים גדולים. מצד אחד הוא כותב, לא טוב להיות כל הזמן רעב בעולם הרוחני. רעב זה אומר שרוצים להתקדם, אבל רעב זה גם עלול להיות משהו מתסכל, אתה כל הזמן רעב. אדם שהוא רעב הוא לא, לא במקום טוב, הוא לא במקום עכשיו ככה, אני יודע איך לדבר איתו עכשיו על דברים עמוקים. הוא רעב, כן? אבל הוא מדייק את עצמו, כי, כן? כתוב, יש פסוק, הנה ימים באים לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי לשמוע דברי השם. אז הוא אומר, מה אני מתכוון לא להיות, לא, לא להיות רעב, אלא להיות שבע? אפשר היה להבין, להיות שבע מחאה רוחנית, הכוונה היא, או, אני שבע, אני ברוך השם, המצב שלי טוב, אני רגוע, הגעתי כבר אל התכלית. לא, לא, זה, אם אתה ככה חושב, זה דמיוני. ברור שעולם רוחני רציני, הוא כל הזמן רואה שאיפות חדשות. איך אתה יכול להרגיש שהגעת כבר אל התכלית? אז אם אני רואה כל הזמן שאיפות חדשות, וכל הזמן תביעות שעוד לא הגעתי, אז איך אני יכול להיות שבע? המחדש הרב חרל"פ, זה מושג חדש. אלא שהשביעות היא שבע בצמאונים. יש אדם שהצמאון שלו משביע אותו. שבע בצמאונים. בתשוקות. בהתגעגעות. זאת אומרת, מה ממלא אותו? לא ממלא אותו הרגשה שהנה הגעתי והצלחתי, אני טוב בזה, אני מושלם בזה, כמה עשיתי בזה. זה לא, זה לא המילוי. זה גם קצת דמיוני, כי אתה לא רואה מה שחסר. מצד שני, אם אני אראה יותר מדי מה שחסר, אני להיות, אני עלול ליפול לרעב המתסכל, לרעב המרגיש רחוק ועלוב וקטן. אתה זה לא שבע. ומה מה מול להיות מסביע אותך? מה מול להיות במעלה אותך? התשוקות שלך, הרצונות. הגעגועים, הצמאונים. אתה צמא למלא רצונות, למלא התקדמויות, אבל אלה לא רצונות שגורמים לך להרגיש חסר, אלא עצם הרצונות, זה מה שמסביע. הרצונות הם הדבר הכי משמח. כי הרצון הוא, איך כתוב בפסוק? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אני חושב שהוא קצת מרמז פה לפסוק הזה. הוא משביע לכל חי רצון. תהיה שבע ברצונות שלך. תשמחי בזה שאת מלאת רצונות, זה עצמו הדבר הכי יקר שיש בעולם. זה דבר שהוא ממלא. שוב, זה לא רצונות תיאורטיים, אלה רצונות שאנחנו הולכים איתן. אלה רצונות, איך הרב קרא לזה באורות התשובה, בפסקה הקודמת, האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. אריגה. אריגה זה אפילו לא רצון, זה יותר, זה להרוג, זה לחיות את הרצון. זה לחיות את הרצון כדרך חיים. את הרצונות הטובים, את הרצונות האידיאליים. כשאנחנו חיים את הרצונות כדרך חיים, אז זה חיים מאוד מלאים. או אם אנחנו חיים את הרצונות בצורה הנכונה שלהם, הם אמורים להיות מאוד מאוד ממלאים. אם האדם מלא ברצונות טובים, אבל זה כל הזמן גורם לו להרגיש רעב, קטן, לא בסדר, רחוק, לא רצוי, לא טוב. זה לא בנוי נכון. זה לא בנוי נכון. אנשי אמונה לא אמור להיות אנשים מתוסכלים וכל הזמן במצפון, בהלכה עצמית, ואנחנו כל המסתובבים מרשימה, אנחנו לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. זה לא טוב. זה לא בונה אנשי אמונה טובים ומלאים. כן.
אבל זה לא בא לתגיעות עם הרצון, כל התסכול וה... כאילו...
עלול לבוא ביחד. למה שהרב חרל"פ מחדש פה וגם הרב קוק. מתי זה יבוא ביחד? לא עושה את החשבון. מתי רצונות טובים יבוא ביחד עם תסכול? מה את אומרת? מתי זה יבוא ביחד? כשאני רוצה להגיע לאלף, כן? ומה? ואני עוד לא הגעתי, בסדר? כי אלף הוא רחוק. ומה אני חושב? שכל עוד לא הגעתי, אני לא בסדר. מה אומר לי הרב חרל"פ? זה שאתה שואף לאלף, זה המטרה. אתה אחלה. בסדר? זה דורש התכווננות ממש מחודשת, כי מה שאת אומרת עכשיו, בדיוק נגד אהבה המינה הזאת, באים הרב קובע הרב חרל"פ לסדר לנו מראש, מחדש, את צורת החשיבה. אחרת, אנחנו נופלים באיזה עניין כזה שזה תמיד יבוא ביחד. אנשים רציניים שווה אנשים מתוסכלים. השם ירחם. ככה יוצא לפי המשוואה שאת אומרת, נכון? וזה דבר שאי אפשר לקבל אותו. הוא לא נכון, הוא לא אמיתי, הוא לא בריא. מי שהוא אין לו שאיפות לא בחיים, כל הזמן מבסוט, וזה, לא אכפת לו כלום, סבבה. מי לא רצינו, כל הזמן בעצבנות, ובהרגשה שלא, אני לא בסדר, הוא לא בסדר, אני לא בסדר, אין לו בסדר, סבבה, אחלה חיים, נכון? זה אני ארצה, זה הדבר המתוקן. אומר הרב חרל"פ לתלמידו, זה חוסר הבנה של התביעה האלוקית מאיתנו ושל העמדה הנפשית הנכונה ביחס לרצונותינו בשלמות. הרצון לשלמות, אמר הרב אליהו הורוביץ בהערה, השאיפה לשלמות היא השלמות עצמה. נכון? זה מה שהוא כתב לנו שם בכתב ידו הקדוש. השאיפה לשלמות היא השלמות עצמה. כמובן שלא מדובר בשאיפה תיאורטית, כן? אני שואף לשלמות, אבל בפועל אני משחק דוקים. שאיפה חיה, הריגה. הריגה, הריגה של חיים, כן, מנטליות כזו שמחפשת את הגדילה, מחפשת את המשמעות, ואת להיות משמעותי, ולחיות משמעות, ולחפש את השליחות בחיים. זאת שלמות, זה לא בדרך לשלמות. זה לא פרס תנחומים, מה שאומר הרב חרל"פ. זה מדרגה של אנשים גדולים וצדיקים. אמרתי לה, כל אוסף המכתבים שם, זה לא מכתבים לאנשים קטנים, זה מכתבים לאנשים גדולים. שדווקא בגלל זה הם עלולים ליפול, בפח התסכול. עוד פעם אני נזכר שזה קשור לסימון חי, ואמרנו שנימד את זה. אז אולי אני אביא את זה אחר כך. כן. אז השאלה היא נכונה, ויחד עם זה, היא שאלה שעלולה ממש, בגלל שאנחנו מפחדים לא ליפול בבור הסלחנות, אז אנחנו נופלים בבור התסכול. קודם כל, איזה בור יותר חמור? בור התסכול חד משמעי יותר חמור. אנשים מתוסכלים, הם אנשים עצובים, הם לא בונים. הם לא בונים לא את עצמם, לא את עם ישראל. אתה לא יכול להדביק אחרים בטוב אם אתה נראה אומלל. אף אחד מי רוצה להתדבק בטוב דרכך, נכון? מי שרוצה להיות צינור של הטוב חייב להיות מלא בטוב. והטוב הוא דבר משמח. הטוב הוא דבר מעצים. אם הטוב הוא דבר מקטין, לא קונים את הסחורה, זה לא סחורה טובה. נכון? עכשיו, זה לא רק בגלל שזה אמצעי להדביק אחרים. אומר לך הרב חרל"פ, זאת האמת. זה מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו. לחיות את הצמאון, לחיות את ההריגה והחפץ הקבוע לשלמות, אומר הרב באורות התשובה, גם אם נופל בצדק, גם איך הוא אומר את זה? גם אם פוגם בצדק ובמוסר. אין זה פוגם את שלמותו. אז מה, הרב קוק, אתה לא מפחד שאנחנו נהיה קטנים ממה שאתה אומר לנו? לא מפחד. לא מפחד. כי אני מדבר עם אנשים גדולים. יכול להיות שבאמת לאנשים קטנים, לא הייתי אומר את המשפט הזה, אומר הרב קוק. אבל להיות תמיד של הרב קוק, אי אפשר לא לשמוע את הדברים בגדלותם. ואנחנו דור גדול, בטח מי שיושב כאן. רוצים לשמוע דברים אמיתיים. עכשיו, אם זה יגרום לנו עכשיו בגלל זה, נו, בסדר. אז זה לא טוב, נכון. זה לא טוב. אני צריך לתפוס את עצמנו. אבל יותר טוב שנתפוס את עצמנו, כן, נו, אני לא מספיק גדול, אני לא מספיק, מאשר נתפוס את עצמנו במין תסכול כזה של חיים כאלה אומללים. ונצטרך לדייק את זה כל הזמן. אני צריך לשאול את עצמי כל הזמן, האם אני בהריגה והחפץ הקבוע לשלמות. אני דורש מעצמי להתקדם, הלכתית, מוסרית, שליחותית, לחפש את השליחות שלי בעולם, לחפש את הטוב, האם אני מספיק רגיש, אני מספיק לוקח על עצמי משימות. מצד שני, אני גם צריך לקחת דברים נכונים ואמיתיים, ודיברנו על הדיוק בשבוע שעבר, הדיוק, כן, לא כל משימה מתאימה, כל אחד. הדיוק, מה שמתאים לי, אבל בתוך המשימה שמתאים לי, להיות אינסופי, לא להיות קמצן, לא להיות קטן, לא לחפש את הספסל, לחפש את ההליכה, לחפש את ההריגה, לחפש את... אבל ההריגה הזאת, כשהיא הופכת להיות מנגינת חיים אמיתית, היא הדבר הכי גדול בעולם. היא הדבר הכי גדול. לחיות ככה, לבנות אנשים ככה, שאצלהם הריגה, הריגה הכללית של כלל ישראל, מתוך ככה הריגה פרטית שלהם, להיות בתנועה, במשמעות, בנתינה, בעשייה, זה ליבת החיים. וזה ליבת השלמות של החיים. ככה הרב אומר את זה, ככה הרב חרלאפ תלמידו, מחנך את זה לתלמידו, ודרכו אנחנו גם זוכים לשמוע את החינוך הזה. וזה נורא נורא חשוב. כי באמת, אני אומר, זה נקודה שהיא בסוף, איך אנחנו מצליחים לאחוז בשני הדברים, לחיות חיים של גודל ושל אמת, ולא ליפול למאמורה הנוראית הזאת של קטנות וארסיות כזאת, שכל דבר לראות את ה... זה יוצא שהאמונה היא רק מחלישה, היא כל הזמן רק מבקרת, רק איזה. בואו נקרא לכם את השערורות ככה, יש לנו בשליפה. כל כך מתאים פה. אז גם אם לא נראה את זה בפנים, לפחות נקרא לכם כמה משפטים מזה. תודה רבה. יש בסוף אורות יש זרעונים, נכון? שזה כל מיני מאמרים קטנים כאלה. המאמר הראשון נקרא הצמאון לאל חי. קשה פה לתלוש את המשפטים, אני אעשה בכל זאת לתלוש איזה משפט. הרב אומר ככה, מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. מקום מנוחתנו רק באלוקים, זה שוב, זה אמצע. מחילה, שאני ככה, אני מבקש מחילה מהרב קוק, אבל כוונה, אדם לא יגיע למנוחת הלב אם הוא לא ימצא את הקשר שלו לאלוקים. כן, חייב למצוא את הקשר לאלוקים, כי זה הקשר שלי לשורש, לטבע שלי. אבל, מה הבעיה בזה? האלוקים הוא למעלה מכל המציאות שיוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון. איך אתה יכול להיות בקשר עם אלוקים? כמה שאתה לא תהיה בקשר, זה תמיד יותר גדול, יותר עליון, יותר קדוש, ותמיד יותר רחוק. על כן ימצאו על פי רוב תמידי חכמים מבקשי אלוקים, יהיה גאים ועייפים ברוח. מה עלול להיות? ביוק המצב שעליו דיברנו קודם, הנה הבור. עלולים להיות דווקא אנשים הרציניים, מבקשי אלוקים, תמידי חכמים מבקשי אלוקים, יהיה גאים ועייפים ברוח. מושכלים, עייפים, כמה שהם לא מתקדמים, מרגישים רחוקים. עוד מתקדמים, מרגישים רחוקים. עם ישראל מתקדם, הוא עדיין רחוק. הנה הגאולה מתקדמת, 2000 שנה עברו, הגענו לארץ ישראל, טוב, תראה איך תל אביב נראה, תראה איך אתה נראה, תראה איך המציאות נראה, תראה איך המדינה נראה, תראה מעייף? ימצאו את המדינה, דווקא אנשים עם הצביעות הגדולות, עלולים להיות יגעים ועייפים ברוח. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם המעשים היותר טובים. כל מעשה טוב שלא תביא לה, זה לא מספיק טוב בשביל הנשמה. וזה עלול לייצר את התסכול הזה שעליו אנחנו מדברים. ואז הרב אומר פה, יש שם בהמשך, כן? האלוקות, העליונה שלנו משתוקקים להגיע אליה, ליבלה בקרבה, להיסף אל אורה, ואין לנו יכולים לבוא למידה זו שמילים תשוקתנו, מרוב, כאילו שאנחנו רחוקים, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. אתה לא צריך להגיע עד השמיים. זה נמצא אצלך פה בעולם, בתוכו. בכל התקדמות קטנה, שם נמצאת התשוקה לאלוקים. הוא כן, מפרק את זה שם בהמשך, כן. יורד לעולם ובתוכו. הוא אומר שם, בעולם, בכל יופיו, בכל רוח ונשמה, בכל צמח, ואתה צריך ללמוד איך בסוף כל התקדמות קטנה מכילה בתוכה את אותה אינסופיות לאלוקות. האינסופיות לאלוקות היא מסע. והמסע הזה, מי שצועד אליו, הוא האדם האינסופי, הוא האדם שקשור לאלוקים. הוא לא אלוקים בעצמו. אם היינו בכל השלמות, כנראה שהיינו אלוקים. זה כנראה לא התפקיד שלנו. אין לנו כנראה תפקיד להיות אלוקים, ולכן אנחנו לא מושלמים. יש לנו תפקיד להיות קשורים לאלוקים. איך נראה אדם שקשור לאלוקים? הוא כל היום נמצא כל החיים, כן? הוא נמצא בהליכה. הוא נמצא בתנועה אינסופית. כך נראה אדם שקשור לאלוקים. כן.
למה?
לא, כי אם כל מה אומרים לך, היעד הוא לא להגיד לשון הרע. ואני אני אני עדיין אני אראה לכם את החפץ חיים גם מתייחס לזה בספר שלו. אני עדיין מוצא את התיקון אומר לשון הרע. אז אני אומר, מקודם לא הבנתי כמה זה חמור. עכשיו אני לומד בספרים, אני רואה שזה חמור. מה אני רואה שאני עדיין אומר לשון הרע? אז אמרתי פחות, נו זמן, ואני עדיין אומר לשון הרע. לפני כן לא כל כך התייחסתי לזה. אבל עכשיו ככל שאני מתקדם יותר, אני רואה כמה זה לא בסדר. עכשיו אני גם לומד הלכות, ואני רואה שאני גם... שוב, ככל שאני לומד יותר, אני עלול... לא, אני לא בסדר פה, אני בסדר פה, אני מסובב עם פנקס, רק הולך וגדל של כל הזה. עלול לייצר איזה אדם כזה, שככל שהוא גדול יותר, הוא צוברח יותר. וזה לא בריא, זה לא נכון. כי הגדילה שלנו מראה שאנחנו באמת רוצים, והרצון צריך למלא אותנו, אומר הרב חלב, למלא אותנו בשמחה, בהרגשת מלאות. כן? וזה קשה להרגיש ככה, זה צריך התכווננות פנימית. כן? לדעת שזאת השלמות, השמחה בצמאון הזה, השמחה בהתקדמות הזאת. כן? שבע בצמאונים. בסדר? כן, אם אני מדוקת זה לא טוב. אם אני כואבת זה אחרת. יש זמנים של כאב. בעל התניא יש חלוקה ידועה בין צער לכאב. זאת אומרת, צער זה יותר דיכאון, תסכול, מראה שחורה, כזה זה. כאב זה משהו מאוד מאוד עמוק, שעומד מול החיסרון ולא מוכן להתעלם, ורואה את החיסרון וכואב אותו. כאב זה דבר שהוא חייב להיות בתהליך רוחני, גם פרטי וגם כללי. קודם כל, זו שאלה טובה מה אפשר לעשות. אז צריך לשאול את עצמנו מה אפשר לעשות. אבל אני צריך לדעת שכשאני כואב את המצב, א', ב', שאני שואל את עצמי מה אפשר לעשות, ואני מתקדם בדברים, אז אני עושה. ואני מתקדם. ועם ישראל מתקדם. אז זה נכון שהיינו רוצים ער יותר, ותוקן יותר, ושלם יותר. מה שלא בכוחנו, אנחנו לא יכולים לקחת עליו אחריות. אבל, ולכן, כי באמת, בסוף, כל עם ישראל צריך להתקדם, ולא רק אני. כן? כיוון שכל עם ישראל צריך להתקדם, זה הרבה יותר מורכב, יותר מסובך. והחיסרונות הם באמת כואבים, זה ודאי. וכאב זה דבר בריא, כאב זה שייך לכאבי לידה, זה שייך לדבר שהוא, בין השאר, אנחנו לא רוצים לגדול רק מכאבים, רוצים לגדול בעיקר מטוב. אבל אין ספק שחלק מהלידות הגדולות של העולם, הן חייבות לעבור דרך כאב. אז לכן כאב הוא דבר בריא. בתנאי שהוא לא מביא לדיכאון, הוא מביא לצמיחה, הוא מביא לנחמה, הוא מביא לעשייה, הוא מביא להתגמרות. זה המדד הגדול בין כאב לבין דיכאון, בין צער. כן? כן, כאב הוא חלק מעבודת המידות המתוקנת שלו. שוב, הוא צריך להיות אבל במקומו הנכון, שאני לא נבלע אליו, אני לא נותן לו לשטוף את כל כולי, ואז ממילא שוב אני לא אהיה במקום שאני אוכל להיות חלק ממי שמתקן את הכאב. כדי לתקן כאב אני צריך להיות לו, שהוא לא משתק אותי. לכן יש הגדרות בחז"ל, כמה אפשר כן, אמר את זה פה, הייתם בהספדים של הרב ולדמן, בטח הלכתם, נכון? הרב אליאור, שאני נזכר, אמר את זה שם, מאוד מאוד יפה. כן, שהוא אמר שיש... חזר ממש נותנים לנו הגדרות, כמה לכאוב, ואיך לעשות את התהליך נכון, גם מול העבדה הכי גדולה של תלמיד חכם, יש לזה הגדרות, הוא אמר שם, אם אני יותר מדי מספיד זה לא טוב, כי זה מראה שאני נותן לזה להשתלט עליי ואני כבר לא חלק מהתיקון, כן? כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה תפקידי, מה אני יכול לפעול, מה אני יכול לתקן, כל אחד בגבולות ה... כלי שלו, מה שדיברנו פעם שעברה, יכולות שלו, ההשפעה שלו, כן? הברכה שלו בעולם. זה יכול להיות תיקונים בתוכים, זה יכול להיות תיקונים בסביבה הקרובה, כן? אני צריך להיות, אנחנו רוצים להיות בחיים של תיקון. אם אני היסטריה לתיקון, אז אני כבר לא יכול במקום בריא ומצמיח. אני צריך להיות שמח בתיקון ומאמין בתיקון, מאמין שהטוב בסוף ינצח, ויגבר. וחלק מהיכולת של הטוב להתגבר זה לפעמים גם לעבור דרך מחוזות הכאב. אז קודם כל צריך הרבה הרבה גם להתאמן ולראות את זה. כי כן, אם דיברו, אם הזכרנו את הרב הזמן, כן? אי אפשר לראות מה קרה במקום הזה, מכמה תימונים שנאחזו בממשל בעיר ערבית. אי אפשר לראות את התיקונים, אנחנו בתהליך של תיקון. בתוך התהליך הזה של התיקון, יש גם הרבה נקודות של כאב, אבל הם, הם בתוך תהליך התיקון. כן, הרב אבינר אומר שזה ההבדל בין גלות לגאולה. למרות שגם בגלות יש הרבה תיקונים שאי אפשר לעבור לגאולה בלי גלות, אבל גלות זה כאילו ספר שחור כזה עם נקודות של אור. פורים, חנוכה, נקודות של אור, אבל בתוך חושך. בגאולה זה הפוך, זה ספר של אור עם נקודות של חושך. כל נקודה של חושך היא מאוד מאוד כואבת, אבל אנחנו כבר בעולם שיש בו הרבה יותר אור משהו חושך. כן? ועדיין, כשכואב, כואב. כואב, כואב, זה אמיתי. אמיתי, זה לא, לא צריך, אנחנו לא יכולים לדלג מעל זה. זה דבר נכון, זה דבר אמיתי. אבל אנחנו לא, אם נתן הכאב להשתלט, אז הוא ינצח אותו. הכאב צריך להיות במקום הנכון, במקום שבו אנחנו מתוכו יוצאים לגדילה, לצמיחה. בסדר? עוד שאלות, הערות? אז בואו נמשיך במכתב. טוב, אז בואו, ההגדרה פה היא מאוד מאוד חשובה, כן? שביעות, שבע בצמאונים, בתשוקות, בהתגעגעות. הדרישה להיות שבע בתכלית, להיות מרגישים קץ וסוף למבוקשו, אינו נובע ובא מקרן בית ישראל. אומר הרב חרד בתלמידו, יש לנו לפעמים איזה רצון כזה, מתי כבר נוכל להגיע, ואז שנגיע כבר לא נצטרך, לא יהיה לנו רצונות יותר. וכאילו החלום שלנו זה להיפטר מהרצונות האלה, לממש אותם כבר, אין יותר רצונות, אין יותר תביעות, אין יותר תשוקות. אומר הרב חרל"פ, זה לא נכון, זה לא תביעה של עם ישראל. כי כשאתה רוצה להיפטר מהרצונות הטובים, זה מראה שהרצונות הטובים בסך הם לא דרך חיים, אלא איזשהו אמצעי כדי לעבור איזה משהו, ומה בסוף החלום שלך אחר כך? הארסל הזה שבין שני העצים עם הכוס לימונדה ופשוט לשכב ולא לעשות כלום. זאת אומרת, החלום שלך זה בעצם לא לעשות כלום. מה זה לא לעשות כלום? לא לעשות כלום זה למות, כאילו. להיות במיטה ולא לעשות כלום, זה השאיפה, זה החלום, כאילו. מתי כבר נגיד, לא, הפוך, החלום הוא, הטוב הוא העניין, הוא ליבת החיים. והטוב הזה הוא כל הזמן מחפש את דרכיו, איך להשפיע ואיך לגדול ואיך לצמוח. ודאי שאת הרע אנחנו לא רוצים. רוצים, כן, יש לנו ודאי שאיפה כזו שיום אחד לא יהיה רע. אבל שהטוב ימשיך ללוות אותנו כל החיים, זה ודאי. אז לרצות שהרצונות ייעלמו, כי כבר הגענו לאיזה תכלית שכבר אין בה רצונות חדשים, זה אומר הרב חלב, זה לא בא מקרן בית ישראל. זה לא שלנו, כאילו. זה מין רצון כזה שהפסגה הכי גדולה שלו זה מנוחה לעד. מנוחה לעד יש בבית הקברות, כאילו. כן, אנחנו הפוך, רוצים הנבאה, רוצים לחיות את הטוב כהנבאת חיים, שהיא הגודל עצמו, היא באמת הגודל. ישראל וקדושתם יודעים כי אך זה תכליתם. ההליכה מחיל אל חיל, להיות מהלכים בין העומדים ולהעלות איתם את כל העומדים. יש, זה מרמז פה לפסוק, כתוב על, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, שהמהלכים נקראים עומדים, ואדם נקרא מהלך. וכשאדם נקרא מהלך, זה אומר שזה המהות שלו, זה היתרון שלו, וזה גם השמחה שלו. כשאדם מהלך, הוא חי. כשהוא חי, הוא מרגיש את ההתקדמות ואת העשייה ואת הנבעת הטוב. וגם, יש בזה עוד דבר, הוא אומר, הוא להעלות איתם את כל העומדים. יש הרבה אנשים שעומדים. הם עומדים כי מבחינתם ללכת זה תרחה, מבחינתם ללכת זה עמל. למה ללכת אם אפשר לעמוד? אבל באיזשהו מקום, בעמידה הזאת, הם מאבדים את האדמיות שלהם. הם מזדקנים ומתאבדים. וכשיש לך לידך מישהו שהולך, זה מדבק. זה מדבק, אתה רואה כמה זה טוב, כמה זה אדמי. כן, אדם, מלשון אדמה לאלוקה. כמה זה מצמיח, אז כשאדם מהלך, הוא מעלה איתו גם את העומדים. הוא מתחיל ככה להדביק את העומדים של ידו. קשור לאלקנה. כן, לומדות, ספר שמואל. כן, אלקנה למדתם. נכון, איך הוא היה הולך, עולה לשילו, כל פעם. לאט לאט הוא הדביק את כל מי שעמד במקום והיה תקוע. אפשר לעלות, חבר'ה, אפשר לעלות. אנחנו עם שעולה. על כן בזמן שאדם משתוקק אל על ודומה לו שהוא צעיר עדיין במרומת העלייה, וואי כמה יש עוד ללכת, כמה וואו, אני צעיר רק התחלתי. וזה לא משנה, האדם הזה יכול להיות, כן, אנחנו היום בסימן הרב ולדמן, הוא יכול להיות באדם מבוגר מאוד, אבל הוא מרגיש שלא כל כך הרבה מה לעשות, כל כך הרבה מה לפעול, כל כך הרבה מה ללמוד, כל כך הרבה מה לתקן. הוא מרגיש צעיר, כן, הרב בלדמן והדרוקמן, תשבו על החבודה, זה גם יושבים, עובדים, שאיפות, רוצים ללמד דור, רוצים לעשות. מרגיש שהוא במרומת העלייה, יש כל כך הרבה מה לעלות. הוא לא רואה את זה בתור תסכול, לא רואה כמה יש לעלות. הוא חי את העלייה הזאת, הוא שמח מה שהשגנו, והוא שמח בעצם ההתקדמות, וידע עליו להרגיש כזורח, עליו אור אינסוף ברוך הוא. זה להיות אלוקי, זה להיות נצחי. להיות אדם שחי את הרצון הזה, את ההנבאה הזאת, והוא שמח בזה, הוא מלא בזה. הוא מלא בצמאון והוא שמח בצמאון הזה. והוא יודע שפה חל האינסופיות. יש פה איזה אור אלוקי שמלווה את התהליך הזה. חל עליו אור אינסוף ברוך הוא, והשמחה בזה אין גבול בסוף. זה ממש, זה צביעה גדולה, כי אמרתי לכם, זה ככה מכתב של אנשים גדולים, אבל הוא אומר לנו, זה דרך חיים. דרך חיים לחיות את הרצונות הטובים ולשמוח בהם. לא לחיות אותם ממקום של דיסקול, ממקום של לא הגענו, ממקום של כולנו קטנים, אלא ממקום של אשרינו שאנחנו חיים, חיים של עלייה, וחיים של הליכה, וחיים של הנבאה. זה נקרא להיות אלוקי. וזהו תוכן התמצית של בקשת לימוד לשמה. לימוד לשמה, הכוונה להפוך את התורה למעיין החיים שלנו. אני לא לומד תורה כדי לגמור, יש לי כמה משימות רוחניות וזהו, אני יוצא לחיים, אני צריך לגמור, אלא אני לומד תורה לשמה, הכוונה כדרך חיים שפותחת אותי אל עולם הטוב, פותחת בי זרמי טוב שילוו את חיי. זה נקרא לימוד תורה לשמה. אשר הפיגו חז"ל בגנותם של אלה שלומדים לא לשמה. כי על ידי קצבת התכלית, כשאדם מסתכל על העולם הרוחני במקום כל, טוב, יש פה איזה תכלית, יש פה איזה משימה, משימה ששמירת הלשון, משימה ללמור את הספר, משימה, הכל הופך להיות מאוד תכליתי וקצוב, מפסידים בזה את כל תהליך הגודל שזה באמת בונה, את הרצון לחיות, את התורה, היא מעניקה לנו אורות כאלה, אורות הגדלה, אורות כאלה של, כן, שמאפשרים לצעוד, ללכת ולפעול וליצור, וכשמסתכלים על הכל בתור קצבת תכלית, קוצצים בנטיות, מאוד מאוד מקצצים את תהליך הנטיעה, את התהליך הגדילה האינסופי שיש פה, ומתרחקים עצמם מקדושת חיי העולמים ברוך הוא, אשר אין לו תוך תכלית גבול בסוף. זאת אומרת, החוסר גבוליות שבמימד האלוקי, הוא אמור להיות החבר הכי טוב שלנו. כי זה בונה בנו, אני רוצים לדבוק באינסוף הזה, לא במובן של להיות אינסופיים, כי אז אנחנו אלוקים, זה לא התפקיד שלנו, ולא במובן של לראות אינסוף תביעות שמגמדות אותנו, אלא במובן של אינסופיות שמרוממת אותנו לחיים של אינסוף. חיים של אינסוף זה חיים של גדילה. ועליהם זורח אור אינסוף ברוך. וכן גם בקשת התכלית בערך ידיעת התורה. המטרה פה היא לא איזה השגת ידע מסוים, או לימוד מסוים, אלא למען השיג הבלתי תכלית. זהו שלא לשמה, המביא לידי לשמה. אנו צריכים להיות שמחים ועליזים. מה המסקנה היא? אנשי אמונה צריכים להיות שמחים ועליזים. שמחים ועליזים. באיזה צמאון שהוא בכל גווניו שמתראה. יש לנו רצונו? וואו, מדהים. רגע, אבל לא עשיתי את זה ולא מימשתי פה ופה נפל. אתה לא במקום, אתה לא מחובן, זה לא המגיעה. יש בך צמאון, יש בך גודל, אתה חי את הגודל הזה, תשמח בזה שמחה גדולה מאוד. באיזה צמאון כלשהו בכל גווניו שמתראה. כי כיצד שהוא, כל גוון של טוב, כל גוון של התקדמות, אינו אלא דבקות בחיי עולמים, ברוך הוא. ומה כבוד אחר יש לנו לנחול בעולם הנוכרי על הזה? זה ביטויים, כן? זה הכבוד האמיתי, תועמי החיים זכו. זאת אומרת, זה לטעום את הכבוד האמיתי. כבוד אמיתי, הכוונה להיות, לחיות חיים מכובדים. חיים בעלי ערך שהולך וגובר. מה כבוד אחר יש בעולם הזה אם לא להיות דבוק בהשם אלוקי ישראל? ובזה איננו נוטלים חלק בראש התקוממות ההוויה. אנחנו חלק מההתקוממות של ההוויה, מהתקדמות אדירה של העולם. אני בהתקדמות הפרטית שלי, אני חלק מדבר הרבה יותר גדול. שבזה איננו נדמים לצור העולם ברוך הוא, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. במה האדם דומה לאלוקים? במה הוא דומה לאלוקים? באינסופיות הזו. בזה שאני מסוגל לחיות ולגדול ולהיות אחר ממה שהייתי אתמול. ומחר אני אהיה עוד פעם אחר. לא אחר, חדש, אותו בן אדם, אבל גדול יותר, מתקדם יותר, עשיתי עוד משהו. זה ממש, זה להיות אינסופי. זה נקרא להיות בצלם אלוקים. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. ידיד נפשי, התעורר נא להתנער מכל השפלות והירידות. זאת אומרת, כנראה שהתלמיד הזה, הרב משה לייב שחור, הוא כתב לרב חרל"פ, שהוא מתוסכל, כן, בגלל זה הרב חרל"פ כותב לו את כל זה. הוא היה במקום הזה. הוא היה מבואס, הוא לא מספיק בסדר, וזה... כולם מכירים את הבור הזה, זה בור רציני מאוד. בור, שוב, בור לאנשים גדולים. אומר הרב חרל"פ, צא מזה, בשום מה, לא מרשה לך. כן, הרב הוא כותב באחד מהאיגרות שהעצבות היא קינא דמסאבותא, הדבר הכי גרוע, כן הצרעות, כן הנפילות, כן, לא נותנים לעצמנו כמה שאפשר להיכנס למקום הזה, כן, להתנער ממנו, להתנער מכל השפלות והירידות, ולחלץ חושים, לעמוד נגד מארסנו הפנימי. יש לנו מארסים חיצוניים, זה אנחנו מכירים פה בגבעות שמסביב, אבל המארס הפנימי שלנו, שאנחנו לא מספיק שמחים ומאושרים בעשיית הטוב. ברצונות הטוב. כן? אנחנו נותנים להרס הפנימי הזה של הדיכאון ועין הרעה על עצמנו, על עם ישראל, ואז ממילא קשה מאוד להתרומם במקום הזה. כל רצונות הטובים בחיים קשורים למידות. נכון? אין ניתוק ממה שאמרת. יש עבודת השם אמונה, נקרא לזה הדתי הקלאסי, כן, של תורה, מצוות וכו', ויש עבודת השם של תיקון עולם ומלכות עדיין, שהיא נובעת מהמעיין הראשוני של עבודת השם, תורה ומצוות, אמור להיות הקטליזטור לכל הנבעת הטוב של תיקון עולם ומלכות עדיין, זה ברור. עדיין, זה עניינם, תיקון עולם ומלכות עדיין. בלי שיהיה לנו את המעיין הפנימי של תורה ומצוות, לא נוכל לעשות את המשימה הגדולה, אבל בוודאי, כל תיקון, אם זה תיקון הכי פשוט, ובניית החיים, ובניית האור שבחיים, וכל חיוך שאנחנו מחייכים, וכל אור שיש בעולם, וכל חיזוק, כן, הכי פשוט, וכל בוקר טוב שאנחנו אומרים, הוא אמור להיות ממש לשמח אותנו. הרב לייכר ממש אומר את זה הרבה מאוד, אנשים שיש להם סימפתיה לטוב במציאות. זה הביטוי שאנחנו אומרים, סימפתיה, נשמעים איזה, הם מייקרים כל דבר קטן, כל דבר, רואים את הטוב, כל חיזוק, כל בוקר טוב, כל שמחה, כל חיוך, זה פשוט דבר משמח. כי אתה רואה את זה כחלק מבניין מאוד מאוד גדול, משמעות מאוד גדולה. כן? בסדר? אוקיי. ויחד בבני בית ישראל להפיץ אור קדושת השם וישראל עמו בכל הפינה שנפנה. וזה כל עושרנו ונס דגלנו, אל נתרפא, אל נתייאש. השם עימנו ויכולנו לו. וגם הוא כמובן קשור גם לעניינים לאומיים שקורים, ובאמת אתה לפעמים עומד במצבים שאתה רואה את, כן, ניסיונות דברים שעם ישראל עובר, ולפעמים, כן, הדברים מאוד מאוד קשים. וזה דבר שממש הרב חרל"פ פה כותב, צריך לקרוא את זה אז, דווקא בתקופות האלה שאנחנו עומדים בכל מיני מחרפים ומגדפים נגד עם ישראל, ולדע שעם כל זה, הטוב הוא יותר גדול, ואנחנו מנצחים, עם ישראל כוחות טוב, כוחו ינצח, צריך לעשות מה שאפשר לעשות, בצד המעשי, כן, ודאי, כל אחד צריך לחשוב גם באופן פרטי, הוא יכול להשפיע, אם יכול להשפיע רוחני, יכול להשפיע סגולית, יכול להשפיע מעשי, אבל בסוף, אם אנחנו ניפול למהרס הפנימי הזה, שזה הדיכאון והעצבות והייאוש, זהו, שם אנחנו מפסידים, שם אנחנו נותנים לרע לנצח, כן? ואנשי אמונה צריכים לדעת כל הזמן, הזכות לעסוק בטוב היא הזכות הכי עצומה שיש. השם עימנו ויכולנו לו. אני ידידך אמת, הנאמן באהבתך, שאיננה תלויה בדבר. אתם רואים את זה ביטויים, מי יכול לכתוב היום דבר כזה? כן? אני ידידך אמת, הנאמן באהבתך, שאיננה תלויה בדבר, מצפה לראותך בקרוב, לחזור עטרה ליושנה, לשקוד יחד בעיון התורה, בקדושה, בטהרה ושמחת עולמים, יעקב משה חרל"פ. הרב ציוד היה לו איזה ביטוי, רבי יעקב מוישה שלנו, כזה בית הרב, כזה היה, הוא היה כידיד נפשו של הרב, יעקב משה חרל"פ. אז הרב ציוד היה רבי יעקב מוישה שלנו, כזה ביטוי כזה של קרבה. טוב, באמת ככה קבל קצת מלמעלה. בסדר, אז ככה השלמה לדברי הרב שם באורות התשובה, שממש רואים את הרב והתלמיד, איך הם מחנכים לאותו דבר, כן? לחיות את האינסופיות ולשמוח בה. לא כי אני מושלם, אני ממש לא מושלם, ועם ישראל לא מושלם, אבל אני מתקדם. אם אני מתקדם, אני אלוקי. אני אלוקי זה דבר שצריך מאוד מאוד לסמוך. טוב, עכשיו איך אנחנו מתקיימים, כי אין לנו הרבה זמן. אז טוב, אי אפשר להתחיל את הרמח"ל. אני אגיד לכם בעל פה עוד נקודה ככה שנזכרתי בתוך כדי, וזה נסיים. יש פסקה של הרב על, אולי הזכרנו את זה, לא יודע, לגבי לא תעשה לך כל פסל ומסכה. דיברנו על זה? לא תעשה לך כל פסל ומסכה. אז יש באחד מהפנקסים שהרב מדבר על, על הציווי הזה, כי לכאורה היום אין לנו איזה מנטליות שיש עבודה זרה סביבנו, וזה לא כל כך מדבר אליהם, כאילו. אז זה אחד מהציוויים הכי משמעותיים בתורה, נכון? בעשרת הדיברות, לא תעשה לך כל פסל ומסכה. אז מה זה אומר לנו היום? איפה זה פוגש אותם? מה הציווי הזה אומר לנו? תמיד צריך לתרגם את התורה לעולם הרוחני שלנו, כן? אז יש לזה כל מיני ביאורים, כן? מה זה לא תעשה לך כל פסל ומסכה? כי אפשר גם להסביר את זה באופנים. דיברנו במערל, בשיעור של המערל פעם שעברה, כן? על איך שאדם יכול לשעבד את עצמו לכל מיני כוחות בתוך המציאות. אבל שם דווקא הרב הולך בכיוון אחר. אומר הרב שלא תעשה כל פסל ומסכה, זה אפשר לפרש את זה, אל תהפוך את עצמך לפסל ומסכה. הכוונה היא שכשאדם לא חי את תנועת השלמות ואת ההתקדמות, אז הוא כאילו, מה שנקרא, מצלם את עצמו מבחוץ, הופך את עצמו לפסל. מי אני בצד החיצוני, איך אני מכיר את עצמי, מה כישרונותיי, מה גבולות היכולת שלי, מה אני טוב, מה אני לא טוב, איפה. ובשום מקום זהו, מה שנקרא, צילמתי את זה, זה נקרא פסל ומסכה. ועכשיו, איפה תהיה ההתקדמות שלי בחיים? איפה תנועת האינסוף שלי תבוא לידי ביטוי? אני אקנה דברים חדשים, אני אחדש את הסלון, אני אחדש את הלבוש, אני אחדש את החוויות. זאת אומרת, כל תנועת ההשתלמות שלו היא חיצונית. מה משתנה? הגינה משתנה, הסלון משתנה, אבל אתה משתנה? לא, אתה פסל ומסכה. הוא אומר, אבל זה בדיוק דוגמה, כן, לחוסר מיקום נכון של עיקר עניין ההשתלמות שלנו. עיקר עניין התנועה האינסופית שקיבלנו היא ההשתלמות הפנימית. בסדר, אפשר גם לקנות בגד חדש, אפשר גם לחדש את עצמנו בהשתלמות חיצונית, אבל זה לא מקום המקורי של מידת ההשתלמות שלנו. מידת ההשתלמות שלנו, הרצון לגדול, היא היכולת בפנים לשבור את הפסל ולגלות איכויות חדשות, ולחיות חיים של גדילה. וחיים של גדילה זה מהות האדם, להבדיל מהפסל שהוא בקיבעון הפנימי, העולם הפנימי הוא כפו. כן, אז זה ככה פירוש מאוד, מאוד יקר, אני חושב, לעניין הזה. כן, לחיות חיים של השתלמות פנימית, זה בדיוק ההפך מלא תעשה לך פסל ומסכה. בסדר? עד השם, שנזכה. טוב. טוב, כל טוב.